שהשבוע הזה, איפה אלון? אלון לא נמצא. השבוע הזה עברנו איזשהו שינוי, חל שינוי, כמו שאמר הגשש. אז אני רוצה לפרוס בהתחלה את התמונה, מה שהתכוונו להגיד, איפה נתקלנו ומה מה צריך להגיד כנראה כדי שזה יהיה נכון, כי סך הכל אנחנו רוצים להגיד תורת אמת. אם זה לא אמת, אז אין לנו חפץ בעניין הזה, נכון? באתם לפה בשביל לשמוע תורת אמת. אז אני רוצה לספר מה היה, מה הייתה הפן,
מה היעד, מה
המשימה, ואיפה נתקענו. אז אנחנו התרכזנו בשיעורים הקודמים בצדדי הזכות. בהתחלה דיברנו על צדדי הזכות של שאול בשני החטאים שבהם הוא מבוסר שהוא נמאס ממלך. זאת אומרת, בחטא בגלגל ובחטא בעמלק. דיברנו על כמה צדדי זכות בחטא הגלגל, מי שזוכר, על זה שהנביא בעצמו מדגיש את צדדי הזכות האלה. אחד זה קודם כל מעיקר הזה ניסיון קשה. הוא אומר לו, תתגרה בפלישתים, תרוג את הנציב שלהם, אחר כך תחכה 7 ימים ואל תעשה כלום, תן להם להתארגן להשיב מלחמה שער.
שהם בכלל גם לא קשורים, הם לא האויב הנביא.
רגע, זה כבר עמלק, שנייה. אני חוזר, חזרתי רגע למלחמה בגלגל נגד הפלישתים.
אוקיי.
אז אני אומר, דבר ראשון, מעיקר הזה ניסיון. הכי רעיון טוב לכאורה, אחרי שאתה מביא איזה מכת פתע, לנצל את מומנט ההפתעה ואת אפקט ההפתעה.
לתת בראש.
לתת בראש, להכות על הברזל כשהוא חם, נכון? ככה אומרים. והשם אומר שמואל אומר לשאול, לא. תקט נציב פלישתים? רגע, למה אתם עומדים? בגלל שאין כיסאות? ישראל, אה? אז אולי יש בחדר אוכל?
בלי סבבה לנו. בלי סבבה לנו.
אז זה, מה? כי בדיוק אנחנו לומדים על הכיסאות, משחק הכיסאות בין שאול לדוד.
למה לא תבוא, תשב איתנו קצת?
למה לא תשב?
יש לי שינוי
כיסאות. הקיצור,
רגע, אתה גם עומד בגלל שאין כיסא?
התחיל את הגלתם ואז עושים את זה ביד.
איזה כיף למצוא שמות יפים לכל החולשות שלי.
אז אמרנו, אני חוזר בקצרה ככה על ממש בקצרה. אז אמרנו, בחטא הגלגל מודגשים בכתוב כמה צדדי זכות. אחד, מעיקר הזה ניסיון. שתיים, הכוח של הפלישתים שמתואר שם הוא ללא תקדים וללא מקבילה בכל התנך. 30,000 רכב, 6,000 פרשים ועם רב ככל אשר על שפת הים לרוב. איך אפשר לעמוד מול דבר כזה? ואז אומר לו, 7 ימים תחכה לי עד שאני אבוא, ואז אני אבוא ואני אעלה עולות וזבחי שלמים ואני אגיד לך מה תעשה. אז קודם כל זה ניסיון. דבר שני, הכוח של הפלישתים הוא עצום. דבר שלישי, הישראלים שאמורים היו לבוא לעזור לצבא הסדיר, בסך הכל 3,000 חיילים סדירים, אמורים היו לבוא עוד 10,000 מכל ישראל, אולי 100,000, אבל הם ראו את הכוח הפלישתי האדיר, והם התחבאו במערות, בחווכים, בצריחים, בבורות, בנקיקים, בסלעים. אז וחלק, אלה שהתמזל מזלם עוד ברחו לעבר הירדן המזרחי. אז הכוח של ישראל מדולדל, הכוח של הפלישתים אדיר. שאול כן מחכה 7 ימים למועד ששמואל אמר, וביום השביעי הוא רואה ששמואל לא מגיע. הוא אומר, אולי הזמן הגיע כבר. אז הוא מעלה את אתה לא באת למועד הימים, פלישתים נאספים נחמס, אמרת, אני אצא למלחמה ואת פני השם לא חיליתי, ואת הפק ועלי העולה. אז אמרנו בקצרה את הצדדי זכות שהכתוב מדגיש בעניין חטא שאול בגלגל. אחר כך דיברנו על חטא שאול בעמלק, וגם בו מנינו כמה וכמה צדדי זכות שהכתוב מדגיש אותם. ששאול מתגייס ומציית, בעצם היציאה שלו לקרב, כמו שאליעזר אמר, למרות שהעמלק איננו האויב הקיומי של עם ישראל, והאויב הקיומי שזה הפלישתים חי ובועט, בעיקר בועט. ומה עוד שמשה רבנו בתורה כותב שהמצווה להשבית את זרעו של עמלק היא כשיניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. ופתאום שמואל מצווה אותו לצאת למלחמה. דיברנו על עוד כמה צדדי זכות ששאול יוצא למרות מה שהיה בין שאול ושמואל במלחמת מחמס, שאפשר היה לשמוע משמואל אתה ממלכתך לא תקום, אפשר היה לשמוע מזה ששמואל צופה שהוא ייקשל במלחמה, והנה הוא ניצח במלחמת גלגל, אז אולי זה לא דבר השם שבפיו. וכל זה שאול לא חושב ולא מערער. אחר כך אמרנו גם בתוך המעשה עצמו אפשר ששאול טעה במובן של חרם. כלומר, אם אני לוקח את ראשית החרם, להקדיש אותו להשם ולהעלות אותו לעולה, זה גם נקרא חרם, כי למושג חרם יש שתי משמעויות. חרם אחד זה להשמיד, וחרם שני זה להקדיש. אז שאול חושב שהוא יצא, למרות שהוא שומע מפי שמואל הוראה ברורה, וחרמת את החטאים, את עמלק, ומתה אותה. אז הוא שומע בפירוש שהמצווה היא להחרים במובן של מוות ושל כליה, ויכול להיות שהוא חושב שגם אם הוא יקדיש את זה להשם הוא יוצא בזה ידי חובה, ועד רבה בזה שהוא יקדיש את זה להשם אז הוא מראה איך שהמלחמה מעיקרה לא נעשתה בגלל איזה שנאה אנושית שיש לנו לעמלק, אלא לכבוד השם. ככה הוא חשב, אפשר לומר. ודיברנו על זה שהחטא בגלגל, סליחה, שהחטא של שאול עם הגג זה לא חטא לפי פשטי המקראות, וגם חזה לא ישימו אותו כמעט באף מקום על זה שהוא השאיר את הגג, כי זה ברור שהוא השאיר אותו בשביל להרוג אותו. המילים ויחמול שאול על הגג ועל מיטב הצאן והבקר זה לא תיאור לרגשות שפיימו בשאול, אלא לזה לתוצאה הסופית שהוא לא ישמיד אותו במהלך המלחמה. אמרנו שיש לזה תקדים במלחמת יהושע, שתמיד הוא היה משאיר את הריגת המלכים למעמד של סוף המלחמה, וזה מתחזק מזה ששמואל משסף את הגג רק כשהוא נעתר לשאול. בהתחלה הוא אומר לא אשוב עמך כי מאזת את דבר השם, לא תשוב איתי, מה חטאתי, כבדני נא נגד. בסוף הוא נעתר לו והוא חוזר איתו, ואז כביכול בשליחותו של שאול שמואל משסף את הגג. אז אחרי ההתבוננות באלו צדדי הזכות שיש לשאול גם במלחמת גלגל וגם במלחמת המלך שחזרתי עליהם ממש לפום ריאטה, כי דיברנו עליהם בעריכות בשיעורים הקודמים, אז השאלה הגדולה היא אז למה? אז למה הוא נמאס ממלך?
בסופו של דבר זה תאוצים. בסופו של דבר זה תאוצים.
לא כל כך תאוצים. אמרנו ש... קודם כל במלחמה הראשונה בגלגל, אני לא רוצה לעשות את כל השיעורים מחדש, את כל השיעורים שדיברנו עליהם, אבל אני חושב שזה באמת חטאים קלים. הדבר כזה צריך לאבד
לאבד את זה, שגם כל העניין של ה...
אמרנו שהחטא בגלגל כמעט אי אפשר להבין
כל העניין שהוא לא יודע בחטא, כאילו
או, אז רגע עכשיו כבר זה... אז אני קודם כל רוצה לספר למה אני חתרתי, מה אני התכוונתי להגיד, אבל נתקעתי בקיר, פשוט חס על עצמי, אז אני אומר בקיר, אני רוצה להגיד שקיבלתי סתירת לחי, אז אני אומר שנתקעתי בקיר. אני תכננתי להגיד שכל הסיפור הזה של המאיסה בשאול כמו שמבוסרת לו על ידי שמואל, זה רק ניסיון.
מה?
זה רק ניסיון. מה אתה עושה אם באמצע המלכות שלך בצורה לא הוגנת אומר לך הקדוש ברוך הוא פופ 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 לך ביתה, לא רוצה אותך מלך? ואז נחשף היחס שלך למלוכה, נחשף מה אתה באמת חושב על מלכות. האם אתה חושב שהמלכות שייכת לך, שהיא של הסבתא שלך כמו שאומרים, או שאתה מבין שאתה בתור מלך שייך להשם, שייך למלכות? ומה שרציתי להראות זה שבעצם את שני המשיחים הראשונים, גם את שאול וגם את דוד, השם מעמיד באותו ניסיון. הניסיון הוא שבאמצע המלכות בצורה לא הוגנת זורקים אותך מהמלכות. ומה אתה עושה מול זה?
מה בדוד...
אז רגע, אני אגיד בקיצור מה רציתי להגיד. אני אגיד את זה בקיצור רק בגלל שזה לא נכון, אחרת הייתי אומר את זה בהירוך, אבל אני אומר את זה בקיצור כי זה לא נכון. אז רציתי להגיד שלמעשה כל התיאור, זאת אומרת הכל זה ניסיון, אני אומר הכל זה ניסיון. שאול, מה הוא עושה עם הניסיון הזה? מהרגע שמבשרים לו שהוא נדחה מן המלכות ושקרא השם את מלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך, רוח השם רעה מבעטת אותו. מהי רוח הרעה? רציתי לומר ועדיין אני אומר, הרוח הרעה הזו, רבי זרח, או עייף, הרוח הרעה הזו זה רוח קנאה, זה מרירות. למה זה מגיע לי? בהתחלה זה רק מרירות. למה זה מגיע לי? זה לא פייר. זה לא הוגן. אני עשיתי, ניסיתי לעשות את הטוב בעיני השם בכל יכולתי. על מה נדחיתי? בהתחלה זה מתחיל רק במרירות, וכאשר לאט לאט הוא מזהה מי זה הרע הטוב הזה שאליו השם מתכוון שהוא ייתן לו את המלוכה במקומו, זה הופך להיות רדיפה אובססיבית אחרי דוד, על מנת להרוג אותו, לחסל את האפשרות הזו שהקדוש ברוך הוא באמת ימאס בו.
המרירות הזאת של עצמה בלי הקינה היא בעייתית?
בעייתית. כי היא חושפת הבנה לא נכונה ביחס של האדם למלוכה. היא חושפת שהמלך באמת מבין, כמו שאמרנו, שהמלוכה היא שלו ולא שהוא שייך למלוכה.
כן, אבל סתם, לא יודע, איך ש... שזה נשמע ש קצת פתאום, רגע, מה קרה פה? זה שדברים קורים סתם זה...
נכון, יש איזושהי רמה שזה הכרחי כמעט, אבל יש בוא נגיד ההתמכרות למרירות הזו. זאת אומרת, ברור שזה לא נעים לשמוע את זה. כמעט אני לא יכול לחשוב על מישהו שזה אצלו שווה.
וגם אם זה ניסיון, אז
זה הניסיון. נכון. אבל ההתמכרות, האובססיה הזאת, אתה מבין? להיות בזה, לחיות את זה, וכל הזמן. ולעומת זאת, ודוד מתנסה באותה ניסיון. זו הייתה הנקודה שרציתי להעיר עליה. שדוד מתנסה באותו ניסיון. איפה דוד מתנסה באותו ניסיון?
מה, עם
אבשלום?
עם אבשלום. אבל
עם אבשלום זה ישנה. באמצע החיים, בצורה לא הוגנת לחלוטין, העם שהוא דאג לו ופרנס אותו ומסר את נפשו וחרף את עצמו, השליך את נפשו מנגד למענו, מואס בו, מעיף אותו לכל הרוחות, הוא מוצא את עצמו בורח מעיר הבירה שלו עם מעטים. רוב ככל עם ישראל הלך אחרי אבשלום. ובתוך הסיפור הזה יש סיפור שראוי להתבונן בו. אני מבקש בטובכם אם אתם יכולים לפתוח בספר שמואל ב' פרק ט"ו, נתחיל מפסוק כ"ב. זה הבעיה. כשקר ערים, אבל אי אפשר להתרכז מרוב קור. כשחם נרדמים.
לא חם.
חכה. אז אתם שומעים אנשים טובים. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור ויעבור וכו'. פרק תתוו, פסוק כף גימל. בוא נתחיל מכף גימל. וכל הארץ בוכים קול גדול. וכל העם עוברים, והמלך עובר בנחל קדרון, וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. והנה, גם צדוק, וכל הלוויים איתו, נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו את ארון האלוהים, ויעל אביתר, אדום כל העם לעבור מן העיר. מי יכול להסביר לי את פסוק כף ד'? מה קרה שם? זרח, אנחנו חייבים את שירותיך.
מה זה, אני אציג עוד גאה? תחצת את הפליז.
לקחו אותו איתם. זאת אומרת, איפה היה ארון השם לפני כן?
בירושלים.
כי דוד העלה אותו ועשה לו אוהל מיוחד בירושלים. כעת, צדוק ואביתר, חז"ל אומרים שבהזדמנות הזו נדחה אביתר מפני צדוק. ויעבור, איך כתוב פה? ויעל אביתר. כתוב צדוק וכל הלווים איתו נושאים. כי, לא זוכר מה, שהוא נשאל באורים ותומים ולא נענה, והוא נשאל באורים ותומים ונענה. אז באותה הזדמנות, בהזדמנות הזו, צדוק נבחר במקום אביתר להיות כהן גדול. בכל אופן, יש פה עוד סיפור של מעיסה שאביתר היה מבית אלי. נחזור רגע, אבל לענייננו, אז מה הם מתכוונים להגיד כשהם לוקחים את ארון השם? שאולי. מה הם מתכוונים להגיד כשהם רוצים לקחת איתם את ארון השם?
מה זאת אומרת? שומעים השם, כאילו...
או שהשם איתו,
נכון? ארון
איתו,
כן.
זאת אומרת, בעצם מה הם אומרים? כל הדיון פה זה רק דיון אנושי, אבל השם זה ברור מכמו מי הוא סובר. עם מי הוא באמת, נכון?
זה גם באמת ברור לדעתי.
זה ברור לדוד? בוא נראה.
ויאמר
המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני, ויראני אותו ואת נווהו. מה זה נווהו? האוהל שלו, המקום שלו, הארמון שלו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. אם היה לנו לב, אז היינו בוכים פה עם הדיבור הזה. איזה גדלות. מה?
זה רק דוד המלך.
איזה גדלות מדהימה. קודם כל אומר, סליחה, השם לא בכיס הקטן של אף אחד. יכול להיות שבמרד הזה השם אומר לי, לך מפה. ואם כך הוא אומר לי, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. יכול להיות שלא, יכול להיות שבאמת השם איתי, אז הוא ישיבני ויראני אותו ותנבאו.
ברור שהשם איתו.
לא.
השאלה אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותו בתור מלך.
נכון, נכון, זו השאלה. זה לא שאלה, זה לא ברור.
מאוד ברור לו שאבשלום הוא הרשע והוא הצדיק פה בסיפור.
הוא לא, לא, זה לא ברור.
טוב, אבשלום הוא צדיק, הוא בטח חושב שאבשלום צדיק.
הוא לא יודע. הוא אומר, יכול להיות שהשם מתכוון לקומם את אבשלום תחתיי.
בסדר, לא בצורה שלה, אבל לא באופן שלה, כאילו שום.
הוא יודע שהוא חטא.
יפה, דוד ידע שהוא חטא. ואז הוא אומר, עכשיו זה בעצם כפרה על האבון שלי. הקדוש ברוך הוא רוצה להשליך אותי. אני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה להשליך אותי לגמרי.
נכון.
זה לא שבאמת הוא מכיר באבשלום.
לא אמרתי שהוא מכיר באבשלום כצדיק, אבל ההבנה הזו, שיכול להיות שהשם עכשיו מסלק אותו מהמלוכה, היא נמצאת על השולחן. והוא אומר, ואם היא נכונה, אני מקבל אותה ללא סייג, ואין לי שום מרירות כלפיה. הנני! יעשה לי כאשר טוב בעיניו. זה לא יאמן איך שבן אדם אין לו עם המלכות כלום. הוא לט למדיגר מכלום. אין לו מי שלו כלום. זה לא שלו. הוא של המלכות. הנני. איזה נקיות. אז מעיקר זה מה שרציתי להגיד. ששאול באמת הבשורה בו שהשם מאס בו היא לא המעיסה בו, רק אחר כך ההתמכרות שלו. ובזה יובן כל שארית ספר שמואל א' עוסקת ברדיפה של שאול אחרי דוד ובסיכול הממוקד שהוא מבקש לעשות לו. וזה בעצם מסבר לזה שהוא נמאס. בגלל שאתה מתנהל ככה, בגלל זה נמאסת. לא בגלל הדברים הדקים האלה של חטא גלגל. ככה רציתי להגיד. יש על זה קושיות שאני אשמח להקשות אותם כי יש לי תשובות טובות אליהם. אבל יש קושיה אחת שאין עליה תשובה. אז קודם אני אגיד את הקושיה שיש עליה תשובה. כי כדאי לדעת, כדאי לדעת, האם יכול להיות דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יגיד למישהו שהוא נמאס ממלך ובאמת יש, הקדוש ברוך הוא ינחם והוא יישאר זרעו יישארו מלכים? אז
גזרה יכולה להשתנות.
זהו, אז הכלל לא פשוט הוא שגזרה רעה יכולה להשתנות, וכמו שכתוב ברמב"ם בהלכות יסודי התורה, בהלכות נבואה ובהלכות תשובה, הרמב״ם כותב יותר מזה, הוא מספר, היה סיפור כזה. תסתכלו בספר ירמיהו, פרק, שנייה, מזל שלקחתי, זהו,
קורן.
מה? קורן. אני זוכר איפה זה בעמוד, אני לא זוכר איפה זה. אז פה בפרק כף ב' בספר ירמיהו, מי שרוצה, אז כתוב כאן נבואה מאוד קשה על יחוניה, הוא מלך יהודה. יחוניה היה מלך, מישהו יודע כמה זמן?
שלושה
חודשים בלבד, שלושה חודשים ועשרה ימים, 100 ימים, 100 ימי חסד נתנו לו.
ויחוניה המלך יהודה,
הוא גלה, מרדכי גלה איתו, והחרש והמסגר גלו איתו, כל האנשים החשובים גלו איתו. מה זה החרש והמסגר? חז"ל אמרו שזה תלמידי החכמים הגדולים, אבל הפירוש הפשוט הוא שזה אלה שיודעים, חרשים ומסגרים שיכולים להכין כלי נשק. השאירו פה רק אלה שלא יודעים לעשות דברים כאלה, שבנו, זו הייתה חוכמה מחוכמת להכין כלי נשק. על כל פנים, אז פה כתוב, פרק כ"ב, פסוק כ"ד, חי אני, נאום אדוני, כי אם יהיה קוניהו ובן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני, כי משם את קנקה, את קנקה. מי יכול לקרוא את המילה הזו?
את קנקה.
את קנקה כתוב פה, נכון? כי הטעם בקוף. את קנקה. אז מה הכוונה? נתק אותך, אבל אני לא יודע למה זה כתוב ככה. כל פנים, ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר אתה יגור מפניהם וביד נבוכדנצר מלך בבל, נבוכדנצר מלך בבל וביד הכסדים וכולו. אני מבקש תעברו רגע לפסוק כ"ט. ארץ 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 שמעי דבר אדוני, כה אמר אדוני, כתבו את האיש הזה ערירי, גבר לא יצלח בימיו, כי לא יצלח מזרעו איש יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה. כתוב כאן שלא יהיה לו ליחניהו מלך בנים שישבו על כיסא דוד, נכון? ומושלים עוד ביהודה. והנה אומר הרמב״ם בלכות תשובה, באותה לשון שבה הקדוש ברוך הוא מרחיק את החוטאים, באו מקרב את השבים. תסתכלו בספר חגי, ואז כתוב שם בפסוק האחרון בספר חגי, ביום ההוא נאום אדוני צבאות הכחך זרובבל בן שאלתיאל עבדי נאום אדוני ושמתיך כחותם כי וכב אחרתי נאום אדוני צבאות. מי זה הזרובבל הזה? זרובבל, לפי הפשט שכתוב בדברי הימים, הוא נכדו של יחוניהו. חז"ל אמרו הוא בנו של ירמיה, של יחוניהו. שאלתיאל הוא נקרא בדרשה על שם ששתלו אל, או שהקדוש ברוך הוא נשאל על עלתו. זאת אומרת כביכול הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יושב על כיסא דוד, והוא נשאל על עלתו, נשאל על השבועה שלו והעמיד אותו. ואחר כך כתוב שם שהוא יושב על כיסא דוד, כתוב בזכריה באריכות, איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, הוא יבנה את היכל השם והוא יושב על כיסא דוד. קראנו את זה, כן, שמענה יהושע, הנה אני מביא את עבדי צמח, צמח זה זרובבל. אחר כך כתוב, ואמרת אליו, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, מתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני, והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יישא הוד, וישב ומשל על כיסאו, בדיוק אותו לשון, שלא יהיה לו יושב על כיסא דוד ומושל עוד ביהודה, בדיוק באותו לשון כתוב על זרובבל, וישב ומשל על כיסאו. זה בזכריה, פרק ו', פסוק י' ג', מה שקראתי עכשיו. רש"י אומר, זרובבל. אז אם כן, האם יכול להיות דבר כזה שהקדוש ברוך הוא יבטיח למישהו שהוא לא יושב על כיסא המלוכה והוא ישוב וישב עליו? זה יכול להיות, אז זה לא קושיה. אז מה הקושיה שגרמה לי להבין שזה לא נכון כל הכיוון הזה?
קודם כל זה סתם לא כתוב בשום פסוק שבגלל זה מאז בו. כתוב שבגלל זה מאז בו, וזה לא כתוב שהוא מאז בגלל זה.
אפשר לראות פסוקים שזה כתוב.
אולי גם זה התגובה שלו,
ואז זה גם עוד
אבל על זה לקדוש ברוך הוא
בסופו של דבר
לא אומר לו שום
מס. נכון, אבל אפשר שהמעיסה תוך הדברים הראיתי המון המון מקומות שהנבואות הן ניסיונות, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ערף ממני ואשמידם ואשא אותך לגוי גדול. זה ניסיון, ניסיון למשה, זה לא באמת. אפשר להגיד שזה, וגם זה רמוז, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא, אני מביא שדוד אומר למיכל, שהוא רומז לה שהקדוש ברוך הוא בחר בו בגלל השפלות שלו. לפני השם אשר בחר בי מבית אביך, לצוות אותי נגיד על ישראל, שיחקתי לפני השם, ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המהות אשר אמרת, יש איזה שיר, נקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי, ועם המהות אשר אמרת, עם מה מכבדה. זאת אומרת, דוד אומר למיכל, את יודעת למה השם בחר בי מבית אביך? פני שאתם חשבתם את המלוכה לכבוד, ואני הבנתי שפנימיות המלכות היא שפלות. בלשנו? פנימיות המלכות היא שפלות. אז אבל כל זה לא נכון, למה? מפני שבשלהי הדברים שאומר שמואל הנביא לשאול אחרי החטא עם המלאק, הוא אומר לו פסוק אחד שאנחנו רגילים ללמוד אותו במנותק מההקשר שלו. כתוב שם, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם. זוכרים את הפסוק הזה?
לא עומדת.
זה בפרק תתוו, בואו נקרא אותו בתוך ההקשר שלו. פרק תתוו, נתחיל מפסוק כף זין. ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרא. פרק תתוו בשמואל א', פסוק כף זין, עוד פעם. ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרא, ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך טוב ממך. הפשט הפשוט הוא ששאול החזיק במעיל של שמואל כדי שהוא לא ילך. שמואל התחיל ללכת, ויסוב שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו ויקרא. זאת אומרת, שאול החזיק בו, הוא אמר לו, לא, תכבד אותי נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתחוויתי. אז הוא החזיק לו במעיל, אז נקרא המעיל. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. ואז הוא אומר לו, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם. אומר התרגום, תרגום יונתן וגם רש"י,
הרב
ואם תאמר אשוב מחטאתי ואני אזכה במלוכה לעולם, אתה נוסע?
לא חס ושלום,
אתה בא? ואם תאמר אשוב מחטאתי והשם יסלח לי ויקים את ממלכותי לתמיד, אי אפשר, שכבר נתן השם את הגדולה לרעך הטוב ממך לדוד, והוא לא יחזור, הוא לא יחזור מהטובה שהוא אמר לתת. זאת אומרת, מה דבר רע עליך? זה הפירוש, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. אותה טובה שהוא גזר על דוד, הוא לא ישוב עוד. נכון שמהרעה עליך הוא יכול היה לשוב, אם הוא לא היה גוזר כבר טובה על מישהו אחר. עכשיו שהוא גזר אותה טובה על מישהו אחר, אז הוא לא יכול לשוב. אז בגלל הסיפור הזה, אז אפילו אם את הפסוק אפשר להסביר אחרת, כמו ש רד"ק מפרש את זה אחרת, שגם נצח ישראל, הכוונה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא חזר בו מהמלאכה שלך, ניחם מהמלאכה שלך, אבל מהטובות שהוא גזר על ישראל הוא לא ניחם. וגם את נצח ישראל לא ישקר השם ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. זאת אומרת, את הניצחונות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לישראל, הוא לא ישקר בעקבות זה שהוא מס במלכותך, אלא המלך האחר, שהוא לא ייתן את המלכות, הוא ינצח את הניצחונות האלה. זאת אומרת, אף על פי שהוא מס במלכתך, הוא לא מס בטובות, הוא לא ניחם על הטובות של הקדוש ברוך הוא, כי לא אדם הוא להינחם. אז הפסוק הזה אפשר להגיד שאולי הוא לא סותר את המהלך, כי אני אומר, אפשר לפרש אותו כמו רד"ק, אבל רש"י מצביע לנו פה על דבר שאי אפשר להתחמק ממנו. המלוכה ניתנה לדוד
ועבוד
פה, ותכף ומיד כן, השם מצווה את שמואל למשוח את דוד למלך, ויאמר השם אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל לשאול, ואני מאסתיו במלוך על ישראל, מלא קרנך שמן וכולו. אז זה, כמו שרצינו להגיד את זה, זה לא ניתן להיאמר. בכל זאת, לפני שאנחנו מגיעים אל מה שאנחנו כן אומרים, מה שעכשיו? יש לנו עוד זמן. בכל מקרה, לפני שאנחנו מגיעים אל מה שאנחנו כן אומרים, אני רוצה לחזק את ליבנו בזה שהשאלות שאנחנו שאלנו הן שאלות אמיתיות. כבר אמרנו את זה בפעם הקודמת, נחזור את זה גם עכשיו, שהשאלות שלנו הן שאלות של שמואל. כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה אל שמואל ואומר לו בפסוק י', ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ודבריי לא הקים, וייחר לי שמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. לילה שלם הוא צועק לשם, שזה לא פייר, זה לא הוגן, זה לא בסדר. רבי ישראל, אתה מסכים איתי? על הפירוש הזה של וייחר לשמואל? כי בפעם הקודמת אלון ניסה להגיד שאפשר לפרש וייחר לשמואל, לא יודע איך הוא הסביר. איך הוא הסביר? מי זוכר? שאולי, אתה זוכר?
לא שהוא כעס כאילו על ידי, אלא וייחר, אולי וייחר לשמואל על שאול, לא על זה
שהשם... כן, אולי משהו כזה.
כן,
משהו
התאכזב.
אבל מה הראיה שאני צודק? אז אחרי זה כתוב בסוף הפרק, וילך שמואל הרמטה, ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול. ולא יאסף שמואל לראות את שאול עד יום אותו, כי התאבל שמואל אל שאול. ואדוני ניחם כי המליך את שאול על ישראל. אז קודם כל הוא מתאבל עליו, ממשיך להתאבל עליו, זאת אומרת נוהג מנהגי אבלות, יושב שרוי בסקו ובתעניתו. ויאמר אדוני אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל? מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? ויאמר אדוני, עגלת בקר תיקח בידיך ואמרת, לזבוח לאדוני באתי. איך ייתכן שאיש נשגב כמו שמואל, איש נביא שקול כנגד משה ואהרון, מפחד לעשות את השליחות של השם, הוא אומר ושמע שאול והרגני? אז הגמרא שואלת את השאלה שלך, הגמרא כבר שואלת, הגמרא אומרת איך עד שכיחה איזה קשני ואף אם תכן. מה?
באמת השכיחה איזה?
כן,
שהנביא
הולך
למרוד
במלך,
השכיחה איזה כאלה, שהמלך עצבני על זה
שאול מכבד את שמואל. שאול לא, אתה אומר ששמואל לא נחשב שהוא מרד שהוא לא הסכים ללכת עם שמואל. כששאול מבקש...
רגע, מה אתה מסביר עכשיו? שזה שכיח היזקה או לא שכיח?
לא שכיח היזקה.
מה להגיד?
הרי
שאול אהב מאוד את שמואל, אז כאילו...
לא.
אז הקושי, אז אני מזדהה עם הקושייה שלך, ואתה לא מזדהה, אז אתה מסביר לו שמה?
שזה מורד, מה?
מורד במלכות, הוא לא יישא פנים אפילו לשמואל אם הוא יהיה מורד במלכות. ככה אתה אומר.
מה, אחרי זה שנים רודף את דוד.
נכון, אבל שמואל לא רצינו שהוא...
לא, בסדר, אבל כאילו אתה רואה שמי שהוא רוצה להישאר במלוכה, אז גם אם הוא ישמע ששמואל הולך עכשיו להמליך
מישהו. נכון, אז בקיצור, הרמב״ם שואל את השאלה הזו, איך ייתכן שהרמב״ם בשמונה פרקים, הוא שואל איך ייתכן ששמואל, שהיה איש נשגב ונביא, אז הוא אומר, תימצאנה פחיתויות ומידות בנביא.
רבי אברהם בן אמר כותב שזה, שכאילו, שרק, שגם לנביאים שמותר להם לסמוך לגמרי על השם, כאילו, אז גם הם, זה רק במקרה שהשם כאילו אומר להם שהם יכולים לסמוך.
ופה זה לא... הרמב״ם לא אומר ככה, הרמב״ם לא אומר ככה, הרמב״ם שמונה פרקים, מי יביא פה שמונה פרקים? יש פה? אם יש פה אז תביאו, אם אין פה אז לא חשוב. לא, שמונה קבצים, אני לא חושב שהרמב״ם כותב את זה שם.
ספר אחר שלו.
לא חשוב. בסדר, אז יש?
יש למעלה.
לא רוצים שאני אבין.
בעל פה, הרגילות,
שמענו על
בהקדמה.
כן. אז בשמונה פרקים, מה?
פה, תפתח.
לא, לא,
אני
פה, אני
למה
לרמב״ם
משנה.
לא, 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 לא.
טוב, אז על כל פנים, אז רמב״ם אומר... שתימצאנה פחיתויות בנביא. נביא כמה ראיות, זו אחת הראיות שלו. אבל ואנחנו, אז כבר הספקנו לדבר על זה, נכון? שאפשר לומר כמו פרשת שבוע שלנו, שבהתחלה הוא אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל והם לא יאמינו לי, כבד פה חוד לשון. בסוף הוא מוציא את הסיבה שגרמה לו להגיד את כל הטענות האלה. שלח נביאת תשלח, שלח נביאת שאתה רגיל לשלוח, אני לא רוצה להיכנס לאומנותו של אח שלי, אני לא רוצה שהוא יקפיד עליי. אז ככה אפשר להגיד ששמואל גם הוא עושה את זה בלב הלב. הוא יכול להגיד משהו שאולי אסור להגיד, שזה רק תירוץ. איך ילך ושמע שאול ורגני? באמת זה... אבל אפשר להגיד יותר בפשטות שברגע שהוא לא מתלהב, אז הוא באמת פוחד, באמת כל הסכנות. הרי כשהוא משך את שאול זה היה פי הרבה יותר מסוכן. זה היה תחת שלטון של הפלישתים. להקים מלכות תחת השלטון של הפלישתים זה מסוכן מאוד. הנציבים של הפלישתים עומדים בחיל המצב שלהם, והמאזיני הסתר שלהם שלוחים בכל פאה ובכל מקום, והוא מושך מלך כדי שיושיע את עמי ישראל מיד פלישתים. זה היה מאוד מסוכן. פה הוא לא היה ער לסכנות, פתאום עכשיו הוא ער לסכנות. כשבן אדם צריך לעשות משהו בלי התלהבות, בלי הזדהות, אז הוא פתאום נהיה ער לכל הסכנות ולכל הבעיות. אז זה שעכשיו פתאום כל הסכנות, הוא אומר, איך הלך ושמע שאול ורגן? זה בגלל שהוא הולך לעשות את זה בלב הלב. איך אני יודע שבאמת הוא עושה את זה בלב הלב? אז בואו נמשיך לקרוא.
היה פסוק לפני זה.
אחרי זה כתוב ככה. בסוף כתוב, פסוק י' א', ויאמר שמואל אלישי, יתמו הנערים, ויאמר עוד שער הקטן, והנה רואה בצון, ויאמר שמואל אלישי, שלחה וככנו, כי לא נסבת באופו, וישלח ויביאהו, והוא אדמונים, יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר אדוני, קום, משחהו, כי זהו, ויקח שמואל את קרן השמן, וימשך אותו בקרב אחיו, ותצלח רוח אדוני אל דוד מהיום ההוא ומעלה, ויקום שמואל, וילך הרמתה. מה זה?
ימת.
מה?
לרמת.
לא, ויקום שמואל וילך לרמתה.
לרמת?
לרמות.
רמות
שלמה. אולי לרמות, אולי לרמאללה, אבל הוא הלך.
למה הוא הלך? מה? למה הוא הלך?
סליחה, תסביר מה זה. כשמשכת את שאול, הלא אל כי משכך אדוני אל נחלתו לנגיד, ויצעק וקח שמו את קרן השמן ואת פח השמן, ויצעק על ראשו וישקהו, ויאמר הלא אל כי משכך אדוני אל נחלתו לנגיד, בלכתך היום עם עמדי, הוא מצאת שני אנשים מגביל בנימין בסצף, באים מקבורת אחרי בגבול.
זה הנבואה וזה
כאילו. מילה לא. סליחה, תסביר לי מה זה אומר שאני נמשך פה באמצע החיים.
הוא ממש לא חושב על דוד בכלל.
והיה כל שמואל, והיה לך אמרת. זה ענייניות ברורה. זה ממש בולט. אפילו נשיקה לו. הרי אצל שאול הוא נשק אותו. בוא נגיד שאת כל שאר הדרכות הוא לא נותן לו כי הוא מפחד.
אז לחיצת יד, בהצלוחת.
לחיצת יד, בהצלוחת. תגיד לו, אלוהים ממך.
מתי שאול יתראה?
תן לו נשיקה, זה לא לוקח זמן. כלום. והיה כל שמואל, והיה לך אמרת. אני חושב שהמשיכה הזו היא ממש צועקת ששמואל עושה אותה בלב הלב. חורה לו, כי התאבל שמואל אל שאול, זה לא היה נראה לו. הדין הזה, הוא נאלץ לבשר אותו באוזנה, בפיו, בשפתיו.
אולי הוא
פחד משאול,
לא? מה? הוא פחד משאול.
אז אם הוא פחד משאול, אז אפשר להבין למה הוא לא נתן לו הוראות. אבל למה אתה לא נותן לו
נשיקה? שלח אחר כך ומייל.
למה אתה לא נותן לו נשיקה? אין פה, אין מייל.
אל תגיד לו שהוא מלך.
תן לו נשיקה. נשיקה. נשיקה זה הזדהות. הוא לא נתן לו נשיקה. הוא עושה את זה כמי שכפאו הקדוש ברוך הוא. אז זה רק ראיה שהשאלות שלנו הן נכונות. אז מה באמת...
מה שמואל חושב? שמואל לא מבין שזהו, כאילו זה... זה מה שהשם רוצה.
הוא מבין. אבל הם לא, הנביאים הם לא היו שקרנים. יש מה שבן אדם מבין, יש מה שהוא מרגיש. יונה הנביא מקבל נבואה, הוא יודע מה שהשם רוצה. הוא יודע שהשם רוצה שהוא ילך ויגיד לנינווה, אבל הוא בורח. כי הוא אומר, הרי הם האויבים שלנו. אני רוצה שנינווה תהפך. אז הוא לא עושה אחד בפה, כאילו, החטאים ש... אולי אצל יונה זה היה קצת חטא, זה היה קצת מוגזם, כן? הוא בורח מלפני השם, הוא לא עושה את השליחות. שמואל עשה את השליחות, אבל הוא לא
מזה. אתה אם אתה רצה
שאתה כזה? אולי אתה צריך. אולי זה ההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים. גם אני אומר, מצאנו כזה, מצאנו את ירמיהו אומר, דיברנו על זה בשיעור הקודם, נכון? בשיעור הקודם דיברנו על הנבואה של ירמיהו, אז הוא אומר, פיתתני השם ואיפת. בואו נקרא את זה רגע. בירמיהו פרק כ', פסוק ז'. זה ממש כאילו המאבק בין האיש, בין הלב של הנביא לבין דבר השם. דבר השם זה חזק, זה לא איזה משהו, וזה לא מתאים תמיד למה שבן אדם חושב. זה הגדולה של הנבואה. הגדולה של הנבואה שהיא לא תמיד מתאימה למה שבן אדם חושב. הנה, אתה רואה שהשקפת עולמו של שמואל, שמלוכה זה מוקצה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, תמשך מלך. אחרי זה, השקפה של שמואל היא ששאול צריך להמשיך להיות מלך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, מה עשתי בו? והוא מקבל את הדין.
והוא מאס בו, אבל בעיקר בגלל המלך.
נכון.
בגלל שהוא לא עשה שם את...
נכון, ועוד מעט נדבר על העניין השני, שזה, שהוא לא יודע לשוב. אבל בואו נקרא רגע את הפסוקים האלה, כי זה ממש אולי בניין אב לנביאים, שהם לא בדרגה של משה, שהם לא בטלים לגמרי לשם יתברך, אבל יש איזשהו מאבק בין ה... אז כתוב כאן ככה, פיתתני אדוני ואפת, חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי. זאת אומרת, אני קריקטורה, אני צחוק, כולם צוחקים עליי, בגלל מה שאני אומר בשמך. אתה פיתית אותי, שמת לי מלכודת, נכנסתי בה ועכשיו אני סגור בה. כי מדי הדבר אזעק, חמס ושודק רע. כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולכלס כל היום. כל פעם שאני מדבר אני צועק. כולם אומרים לי, מה, אתה לא יודע לדבר נורמלי? אתה לא יודע לדבר רגיל? מה אתה צועק? ומה אני מצועק? חמאס ושוד, זה רשע, זה אתם חוטאים. כי היה דבר אדוני לי לחרפה ולקלס כל היום, כולם מחרפים אותי, איזה קשקשן, איזה נביזה מעצבן, איזה, כולם בזים לי. ואמרתי, לא אזכרנו, ולא אדבר עוד בשמו. אני אומר לעצמי, אני אצור את הפה שלי, ואני לא אדבר את מה שהלב שלי, את הנבואה שלי. אני אכלה נבואתי, אני אכבוש את נבואתי. והיה בליבי כאש בוערת, עצור בעצמותיי, ונלעתי כלחל ולא אוכל. אני לא מסוגל לעצור את הנבואה שלי. אני רוצה לשתוק, אני לא רוצה לדבר. אני לא יכול. זה כמו אש בתוכי.
הלב שלו בוער.
זה כמו אש בלב שלי.
רק בליבי כאש בוער, אבל לא, זאת אומרת, יש בחינה אולי של
הזדהות?
הזדהות קצת.
אני חושב שלא, אני חושב שזה בוער בתוך הלב שלי, למרות שאני לא רוצה את זה. אני אמרתי, לא אזכר. אולי אתה צודק, אני לא יודע, אבל...
אה, אולי הוא פשוט מזדהה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בגלל המצב החוץ. זה לא סותר. הוא מזדהה מאוד, הלב שלו מאוד מאוד רוצה, אבל בחוץ...
הוא אומר, אבל ואמרתי, לא אזכרנו, ולא אדבר
בגלל.
לא נעים לי. תשוב בן אדם כמו ירמיהו. אתה יודע כמה הוא סבל? כמה שמו אותו במהפכת, ובתית, וב... זרקו, כמה איסורים תפסו אותו, לקסדים אתה נופל, רצו להרוג אותו, מיליון פעמים. תסתכלו, תקראו את ספר ירמיהו, אתם לא תאמינו. כמה איסורים האיש הזה עבר, על מה? על זה שהוא אומר את דבר השם. אז הוא אומר, זהו, אני לא אגיד יותר.
אבל בגלל מה שעושים לי,
כן.
בגלל שחסר לו, זה לא האמת.
נכון. ונלעתי כלחל ולא אוכל. וכולו. ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר ילדתני אמי על יהי ברוך וכולו. והיה האיש ההוא כערים אשר הפך אדוני ולא ניחם, ושמע זה הקו אשר לא מוטטני עם הרחם, ותהי לי אמי כברי ורחמה הרת עולם. סתם אני אומר בדרך אגב,
נשמע איוב קצת כל ה...
זה ממש איוב, זה ממש פסוקים מקבילים לאיוב. והמושג היום הרת עולם הוא ממש, יש המון ביטויים כאלה, אני לפעמים אני צריך להזכיר לעצמי גם את הביטויים. יש המון ביטויים שבמקור הם ביטויים קשים, ולקחו אותם בתפילה, עשו מהם, לדוגמה, ותחזנה עינינו ושובך לציון ברחמים. במקור, בפסוק בספר מיכה, הגויים שנאספים על ירושלים, הם אומרים, ותחז בציון עינינו. אנחנו נראה בנפילתה של ירושלים. אז אנחנו מתפללים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. עוד מלא 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 דברים, עשיתי פעם לחמי, חותני, רשימה כזו, דברים. אז הנה, יש פה עוד דוגמה. רחמה הרת עולם. הלוואי שהרחם של אמא שלי היה לי הרת עולם. מה פירוש הרת עולם? כל התנ"ך עולם זה זמן, זה לא מקום. אז הרת עולם זה הריון לתמיד. הריון לתמיד.
אני לא אצא.
שאני לא אצא.
לא חושב לעולם, זה כן מקום.
לא. ועבודו... זה מקום ציון לדור ודור.
איך זה עם העבדים לעולם, ועבודו לעולם?
זה זמן, הכל זה זמן.
זמן, כן.
יש רק עולם אחד שהוא סופק. כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. זה העולם היחידי בכל התנ"ך שהוא ספק, יש כאלה שאומרים שהוא, אבל כל שאר העולם זה לא עולמות, זה שנה, זה לא עולם. אז זה הרת עולם. טוב, אז מה אנחנו כן אומרים? אז את מה שאנחנו כן אומרים אנחנו נגיד פעם הבאה. אז רק מה אמרנו היום בקצרה, בשתי מילים, חשבנו להגיד,
אחלה ואמינה,
חשבנו להגיד שזה היה רק ניסיון לשאול, ובאמת הוא איבד את המלוכה דווקא כשהוא הגיב כמו שהוא הגיב, ודוד שהגיב נכון נשמרה לו המלוכה. ראינו שאי אפשר להגיד את זה מפני שכבר הנבואה הטובה נאמרה לדוד, אף פי שדוד לא ננקב עדיין בשמו, אבל קרא השם את מלכות ישראל מעליך היום, נתנה לרעך הטוב ממכה, וגם נצח ישראל ולא ישקר ולא ינחם. אז מה אז אמרנו, ואמרנו עוד דבר, שהקושיה שלנו, הקושיות שלנו הם קושיות טובות, ושמואל גם היה לו את הקושיות האלה, ואולי בשיעור הבא נמצא, מוצא להבין איך גם הקושיות של שמואל הם נכונות, וגם ההכרעה של הקדוש ברוך הוא היא נכונה. גם אביגדור,